נעשה ונשמע עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. אנחנו ביחד ננסה להתכונן לחג השבועות. בוקר של ערב חג השבועות רגיל, בשנה רגילה. כל אחד ואחד מאיתנו מסתובב ברחובות, שמח ומתרגש לקראת מתן תורה, אבל חלק גדול מכלל ישראל, בארץ ישראל, עוד נמצא בביתו, בודק, מסתכל לחוצה, מסתכל ונסה לשמוע אם יש הזקה או אין הזקה. חלק גדול תושבי ארץ ישראל ממש נמצאים בקו החזית, ממש כל תושבי הדרום, גם תושבי המרכז, יש להם סימנים מילטה למילטה, ככה מיום ליום. ואנחנו רוצים להכין את עצמנו לחג השבועות עם כל המצב שאנחנו נמצאים בו, וככה קודם כל בהרגשה, שנה שעברה חג השבועות היה קצת יותר טוב אולי מבחינת הקורונה, אבל עברנו שנת קורונה לא פשוטה, שכבר למעשה אנחנו קוראים לזה מקשקשים בזנב, אנחנו כבר שכחנו, אף שהרבה מקומות בעולם עוד עמוק עמוק נמצאים בקורונה, אז קודם כל על עצם הנושא הזה והדבר הזה, אנחנו נכנסים לחג השבועות, אנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא שעברנו את השנה הזאת, עם כל הכאב שעברנו אותה, משאיבדנו השנה. חג השבועות זה יום הדין, זה יום הדין במידת מה, כמו שלראש השנה כתוב שאנחנו קוראים את הכללות של פרשת כי תבוא, בבחינת תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. גם בחג השבועות קראנו את הכללות של בחוקותיי. אתמול קראנו את פרשת במדבר, הפסקנו בין בחוקותיי לחג השבועות עם ספר במדבר שנעסוק בו, על פרשת במדבר, על המדבר שניתנה בו התורה. אבל כן, בחוקותיי אנחנו קראנו עכשיו את כל הכללות של פרשת בחוקותיי, במדרש כבר מובא שגם ערב חג השבועות, שבועות, חוץ משזה אכן כתוב שבחג נידונים על פירות האילן, יש דין על הרוחניות שלנו, אז אנחנו באמת גם מברכים ומתפללים ומייחלים שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. כן, וגם התפילות של חג השבועות, צריך מאוד להיזהר, אני תמיד מנסה לחזור על זה, אני אומר את זה לעצמי אולי בכל, אנשים ערים בלילה, הרבה מכלל ישראל, מנהג חשוב ומיוחד, אפשר להשיג הרבה השגות, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא של התפילה בבוקר. היצר הרע הוא ענק, הוא גאון, הוא אדיר, הוא מיוחד, הוא מיוחד הכוונה, איך שהוא ידע להפיל אותנו במקום הנכון, כי באמת בחג השבועות התפילה היא חלק מאוד מאוד חשוב ביום הזה. הרי אין לנו מצוות, זה לא פסח עם המצה ועם המרור ועם ליל הסדר, זה לא סוכות עם הסוכה ועם ארבעת המינים. אפילו ראש השנה יש לנו את השופר, יום הכיפורים בכלל, זה יום מיוחד במינו. אבל חג השבועות יש לנו את התורה ואת התפילה. חציו לכם, זה יש לנו גם מתוגות הגבינה ואת המחלי חלב שאנחנו עכשיו בשעות הבוקר עוד מתכננים ומתארגנים ומכינים. אבל את החציו להשם זה התורה והתפילה. ואם יש לנו את התפילה, אנחנו צריכים, איך אומרים, להשתמש בה ולעשות אותה הכי טוב שאפשר, באמת הכי טוב שאפשר. וצריך כל כך להיזהר שאם אנחנו אכן ערים כל הלילה, להשתדל כמה שיותר שבתפילה נהיה ערניים, נחשוב על פירוש המילות, פירוש המילים, לא צריך משהו, לא צריך להיכנס לכוונות הרשש וכוונות הארי, אבל פשוט לכוון בדברים הפשוטים של התפילה, כי יש לנו כל כך הרבה מה לבקש, והאפשרות העצומה בחג השבועות לבקש, כי זה פשוט חג מתן תורה, אנחנו לא בחג נתינת התורה, לא ניצנת תורה לפני שנים רבות, אלא כל שנה ושנה אנחנו בחזרה מקבלים מתן התורה, אנחנו מקבלים את התורה מחדש. והנושא הראשון שהייתי רוצה לעסוק איתכם ביחד, לשוחח ולהכין את עצמנו לחג עם המצב שנמצא סביבנו באוויר, נעשה ונשמע. הדבר כמעט המרכזי ביותר של נתינת התורה, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, אז ירדו המלאכים ו כתרו להם כתרים, עם ישראל מקדים נעשה לנשמה. ובאמת הגמרא מספרת שהצדוקי פגש את רבה ואמר לו, אתם אמא פזיזו אתן, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אתם מקדימים את הפה לאוזן. איך אתם יכולים? אתם בזיזים, אתם לא... איך אמר לו הצדוקי? אתם לא רציניים? אתם באים לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, הוא מציע לכם את התורה, אתם אומרים לו, נעשה ונשמע. כל האומות העולם היו יותר הגיוניים. מה כתוב בה? מה כתוב בתורה? שאלו האומות העולם את הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אמר להם מה כתוב בתורה, אז חלק או יותר נכון, כל אומות העולם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו מאוד מודים לך, הבנו מה כתוב בתורה, ואנחנו לא מסוגלים, זה לא בשבילנו. עם ישראל שומע, כמקבל את ההצעה של נתינת התורה, של התורה הקדושה לקבל אותה או לא, אומר נעשה ונשמע. וכמו שאמרתי, הצדוקי, הגמרא בסנהדרין ששואלת רבה, תגיד לי, אתם רציניים? אתם בזיזים? לא רק זה, המספרת שם הגמרא, שהוא ראה, הצדוקי ראה שרבה, האצבע של רבה היה, באמצע שהוא לומד, נלחץ על האצבע חלק מהסטנדר, חלק מהכיסא, וזב דם אפילו, ולא שם לב. אז גם על זה הצדוקי אומר, אתם בזיזים, אתם לא שמים לב מה שאתם עושים. אתם אומרים לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע, איך אתם יכולים לעשות לפני שאתם שומעים? אתם הקדמתם את הפה לאוזן, קודם שומעים, תגיד מה אתה רוצה, הרי אתם יודעים, הרבה אנשים, אתה יכול לעשות לי טובה מסוימת? אז הרבה מאיתנו עונים, כן, אבל שנייה, תגיד לי מה מדובר, לפי זה אני יכול להגיד לך אם אני יכול או לא, זה תשובה רצינית. סתם להגיד לאדם, כן, אני מסכים לעשות מה שתגיד לי, מה זה מה שתגיד לי, אתה לא בדקת. אז מה באמת עומד מאחורי הנעשה ונשמע? האמת היא שלמדנו ממש לא מזמן, פרשת בהר סיני, פרשת בהר שלפני בחוקותיי, ששוחחנו עליה קודם לגבי הכללות שבאו לפני חג השבועות, שאנחנו שוב מתפללים ומייחלים שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה, מה שלמדנו את הכללות של פרשת בחוקותיה, אבל בפרשת בהר, קראנו אותה השנה ביחד, בהר ברוכותיה, התורה מתחילה, וידבר של משה בהר סיני, והתורה מספרת או מצווה אלינו את הציווי של מצוות השמיטה. ורשי מביא במקום, רשי ידוע, מפורסם, מה עניין שמיטה להר סיני? למה צריך להזכיר בהר סיני? זה גם כך נקראת הפרשה, בהר סיני. כל המצוות נאמרו בסיני, כל המצוות נאמרו על ידי משה אחרי זה, לעם ישראל, מה צריך להזכיר? וידבר השם משה בהר סיני. אומר רשי, בשביל ללמד אותנו, מה שמיטה נאמרה בהר סיני כאן עכשיו, כמו שהתורה מזכירה בהר סיני, אף כל מצוות התורה נאמרו בסיני. נכון, רצינו להביא משהו חוץ מעשרת הדיברות, אתה פוגש לפעמים אנשים שאומרים שהם מאמינים, אומרים שהם יש להם משהו עם התורה, אז יש הרבה אנשים שאומרים לעצמם, אני את עשרת הדיברות אני שומר, לא משנה שזה לא פשוט בכלל, עשרת הדיברות יש שם את שמירת השבת, יש הרבה דברים חשובים, את האמונה הבסיסית יש בעשרת הדיברות, אבל בוא נגיד שעשרת הדיברות זה נראה לנו משהו יותר חשוב, התורה רוצה להראות לנו שזה ממש לא כך, עשרת הדיברות נאמרו בלוחות שירדו מהשמיים, אבל כל מצוות התורה נאמרו בסיני, אין מצווה חשובה יותר ומצווה חשובה פחות. ולכן כל המצוות למעשה נאמרו בסיני, והדוגמה לקחנו את השמיטה. וכל המפרשים שואלים, מה פתאום לקחנו את הדוגמה מהשמיטה? כל מצווה היית לוקח, מצוות הלולב לדוגמה, ומצוות רבות, פסח, היינו לא מזמן בחג הפסח, את מצוות המצה, מה פתאום לקחנו את מצוות השמיטה כדוגמה? אבל התשובה היא מאזינים יקרים, מצוות השמיטה היא אכן סמל לנעשה ונשמע. אם שאלתי קודם איך בכלל אכן עם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה לא רציני, זה פזיז. מצוות השמיטה אולי מראה לנו הרבה הרבה יותר בעוצמה, מה זה נעשה ונשמע ומדוע עם ישראל באמת אמר נעשה ונשמע, והוא לא, בעם ישראל אכן לא פזיז, עם ישראל הוא עם קדוש, עם מיוחד שאמר נעשה ונשמע, ולא לחינם המלאכים ירדו וכתרו לו כתרים והלבישו לו כתרים על זה שהוא אמר נעשה ונשמע. וההסבר הוא מאוד פשוט, מצוות השמיטה הרי למעשה נגד ההיגיון. נגד ההיגיון, בן אדם עובד שש שנים בשדה, עובד, חורש, זורע, משקיע כל כך הרבה. בשנה השביעית הוא יעצור, עד הרבה, שימשיך הלאה. יכול שהוא בעצמו ייקח לעצמו איזו חופשה מדי פעם, אבל את העובדים שלו, העובדים בשדה, הוא ודאי יבקש מהם להמשיך. השדה לא צריכה להפסיק מעבודה, עד הרבה, גם אתה עובד, 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 אתה צריך להמשיך את העבודה, לסיים אותה לפחות באיזשהו שלב מסוים. אתה פשוט מפסיק באמצע העבודה. יש אולי זמן מסוים שאולי היית לוקח, נותן לשדה איזשהו מרווח זמן עד שאתה מתחיל לזרוע מחדש. אבל שנה שלמה להפסיק, מה פתאום? ולא רק זה, בן אדם שאכל לא יעבוד בשדה שנה, איפה יהיה לו אוכל? החקלאים, אנחנו רוב העולם, היום העולם המערבי, בכלל חקלאות זה איזה משהו עתיק קצת יותר. אנחנו גם בארץ ישראל, רובנו אינם חקלאים, אבל אז מה? אבל אם אדם לא יעבוד שנה שלמה בקרקע, איך יהיה לו אוכל שנה לאחר מכן. אז התורה מתייחסת לזה, מתייחסת, ויש דיון מעניין למה. אבל הגמרא, התורה אומרת לנו, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, ועשת את התבואה לשלוש השנים, אל תדאגו, שנה שישית, שביעית, שמינית, הכל יהיה בסדר. אבל בשמיטה אנחנו רואים את המהות של האמונה שלנו. האמונה, כי הרי למה, כשאדם אומר נעשה לפני נשמע, למה הוא באופן נורמלי, בעולם שלנו זה נקרא פזיזות? כי אני לא יכול, מישהו בא אליי ואומר לי, אני רוצה לעשות לך, אתה מסכים לעשות לי טובה בבקשה? אם אני אומר לו מיד כן, זה לא רציני, כי איך אני יודע שאני יכול לעשות את הטובה שהוא מבקש ממני? אני לא יודע פשוט. הוא הולך לבקש ממני בבקשה שאני לא אוכל לעמוד בה. נתאר לעצמנו אדם שהולך לחנות, והולך לקנות מקרר, מקפיא, מכונת כביסה. הוא שואל, בא לחנות, שואל אותו, תגיד לי, איזה גודל אתה רוצה? אומר לו, מה זה איזה גודל? לא יודע, לא בדקתי. אם לא בדקת, איך אתה רוצה לקנות מקרר, מקפיא? אבל תארו לעצמכם שהבעל החנות הוא גם זה שבנה את הבית. הוא יודע בדיוק את המידות של הבית, יודע בדיוק אם אפשר לקנות מקרר, מקפיא, מכונת כביסה. אז באים אליו לקנות, אז הוא אומר, אני יודע, כן, יש לך מצד ימי במדבר, אתה יכול להכניס מקרר בגודל הזה והזה. עם ישראל הבין, אנחנו מבינים היטב, נעשה ונשמע, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אלוקים ברא אותנו. הוא רוצה את טובתנו, אז אם הוא אומר לנו ויגיד לנו מה לעשות, הוא תמיד יגיד לנו דברים שנוכל לעשות, וזה טוב עבורנו. זה בדיוק כמו אותו בעל חנות, שהוא עצמו בנה לנו את הבית. הוא מכיר את הבית שלנו בעל פה, גר שם 20 שנה, חוץ משהוא בנה את הבית. אז אם אנחנו באים לקנות אצלו איזשהו מכשיר חשמלי גדול, הוא תמיד ידע אם זה ייכנס או לא ייכנס. פזיזות יכולה להיות כשבא אליי בן אדם ואומר לי, אני רוצה שתעשה לי טובה, ואני אומר לו מיד כן, בלי לשמוע מה הוא מבקש ממני, אני מאוד נחמד שאני אומר לו כן. אבל מאוד יכול להיות שהוא יטיל עליי משימה שלא, שאני לא אוכל לעמוד בה. אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, אנחנו חוזרים על זה מחר, אנחנו חוזרים על זה על הערב ומחר, אנחנו נחזור על זה בחג השבועות, בנתינת התורה, נעשה ונשמע, אנחנו מקבלים את מה שתבקש מאיתנו, את מה שתדרוש מאיתנו, את מה שתצווה אותנו, נקבל את זה כמות שהוא, אנחנו נעשה ונשמע, נעשה ברור, אחרי זה רק תסביר לנו איך עושים, זה הנשמע. כי אנחנו מאמינים שהבורא יתברך מניח בפנינו את הכי טוב שיש. יש לנו את הכוחות לעשות ולבצע. זה טוב עבורנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. הוא ברא אותנו ואת העולם. והחיבור הזה בינינו לעולם, הוא רוצה שיהיה לנו ולעולם טוב. על אף שלפעמים אנחנו רואים, רגע, אם אנחנו עושים את זה, זה לא כל כך נעים, זה לא טוב. זה בהסתכלות המאוד קצרת טווח שלנו. אנחנו לא מבינים בזה. אז אנחנו חושבים שהדברים אינם כל כך טובים לפי המראה עיניים שלנו. כמו שכתוב, האדם יראה לעין והאלוקים יראה ללבב. השם יראה ללבב, ואנחנו רואים דברים בעיניים, חושבים שזה נראה לו בסדר, דברים אולי קשים מדי, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים בלב, בפנימיות, בעוצמה הפנימית שלה, גם הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים, האלוקים רואה את הדברים לטווח ארוך, את כל התמונה כולה, אנחנו רואים פחות. נעשה ונשמע רבותיי, אנחנו פשוט מתחזקים בעיקר באמונה. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים ועוסקים ומכינים את עצמנו לחג, לחג המיוחד, לחג השבועות, עם כל התקופה והשעות והימים שאנחנו נמצאים בה, ויש הרבה מאיתנו שעכשיו יושבים וכל הזמן שמים אוזן, האם יש אזעקה, אין אזעקה, בתוך המרחב המוגן, לא בתוך המרחב המוגן, איפה אנחנו, מה אנחנו נעשה, מה יהיה בחג השבועות, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים ומתפללים ומייחלים שאוטוטו בשעות הקרובות ניכנס לחג השבועות מתוך רוגע, מתוך שמחה, מתוך שלווה. תפילה מיוחדת שאנחנו צריכים להתפלל רק על הנושא הזה, לפני שאנחנו רוצים כל אחד ואחד לעצמו, לבקש את הרוחניות שלו, ואת השנה הטובה שאנחנו רוצים שיהיה לנו, שנה רוחנית טובה, כמו שאמרתי בחלק הקודם, חג השבועות זה יום דין, יום דין לרוחניות, וכל אחד מאיתנו רוצה להתקדם, להתפתח, זה היום המיוחד, אנחנו מתחילים הערב, ממשיכים מחר, והתפילות, לשים לב על התפילות, פשוט ניתנה לנו תפילות מיוחדות מאוד, פשוט לכוון בפשטות המילים, לא צריך יותר, לא צריך לבוא לגבהים מיוחדים. השולחן ערוך באור החיים, סימן תף צדיק ד', סעיף ד', האמת היא שהרמה מביא את זה, זה לא השולחן ערוך בעצמו, הרמה מובה, כמו שאמרתי, בסימן תף צדיק ד', סעיף ד', נוהגים לשטוח ענפי אילנות בבתי כנסת ובבתים, כדי להזכיר מה שאמרו חכמים, שבחג השבועות זה משנה, כידוע משנה בראש השנה, בחג השבועות נידונים על פירות האילן. זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו סמל, ואנחנו יודע שהרבה הרבה מאיתנו, בבתי כנסיות בכלל, מייפים עושים ממש כבוד לתורה, יש באמת סיבה נוספת, המשנה ברורה מביא מסיבה נוספת, שאנחנו שמים את הענפים, בבתי הכנסיות בעיקר, גם הבתים, כמו שכתוב, ברמה מדבר על כל מקום, בבית כנסת ובבתים. המשנה ברורה מדבר על הבתים בגלל שזה זכר להר סיני, ששם גם היה הרבה פרחים יפים היה מסביב להר סיני בשעת מתן תורה. ואנחנו נוהגים לשטוח את ענפי האילנות. למה? כמו שאומר הרמה, בגלל שבחג השבועות נידונים על פירות האילן. הדברי יואל מסתמר, תמה, הקשה קושיה מאוד חזקה. הרי ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. גם כן, משנה בראש השנה, משנה הראשונה של ראש השנה, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. חג השבועות, כמו שאמרנו לפני רגע, זה ראש השנה לפירות האילן, לפירות, לא לאילן. אז מה היה צריך להיות? היינו צריכים לעשות בדיוק הפוך. בראש השנה, היינו צריכים, בראש השנה לאילנות, הכוונה, בט"ו בשבט, במקום לשבת ולאכול מעשרות סוגי פירות, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, היינו צריכים לשים אילנות בבית, בבתי הכנסת, ודווקא, ומתי לאכול פירות, ולאכול את הפירות, אנחנו צריכים בחג השבועות. אנחנו צריכים לאכול, הרי בחג השבועות אנחנו נידונים על פירות האילן, אז אנחנו היינו צריכים עכשיו, ממש בשעות האלה, לקנות פירות, ולפתוח שולחן בסוף הסעודה עם פירות, עם מגוון פירות האילן, בדיוק כמו שאנחנו עושים היום בט"ו בשבט. צריך להיות בדיוק הפוך. ט"ו בשבט זה הרי ראש השנה לאילנות, ועכשיו אנחנו נכנסים לחג השבועות, חג שנידונים בו על פירות האילן. זה ברור שמנהג ישראל תורה, כמו שהרמה אומר, זו המנהג, אנחנו צריכים לנסות להבין, אומר לנו הדברי יואל מסתמר, מה הסבר למנהג? אבל אומר יואל מסתמר, פשוט, פשוט הדברים, שאנחנו רוצים לעמוד על הטבע של האילנות, על העוצמה של האילן, איך אנחנו נבחן עם האילן הזה כמו שצריך, הוא טוב, הוא יהיה טוב, אנחנו רוצים להגיד, תשמעו, האילנות הם יודעים להביא סחורה טובה מאוד, אם אנחנו נבחן את הפירות של האילן, ואם אנחנו רוצים להבין את הטיב ואת העוצמה של הפרי, אנחנו תמיד נתבונן בשורש שלו, באילן. אז לכן כשאנחנו נמצאים בעצרת, כמו שכתוב במשנה, שנידונים בעצרת זה חג השבועות, נידונים על פירות האילן, אנחנו רוצים ככה להאדיר את הפירות, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נלך לשורש, כי מראש צורים הראינו. זה האבות. מי האבא של הפרי? האילנות. מגבעות אשורנו, זה האימהות. אנחנו בודקים, אבא, אימא, האילנות. מביאים אותה לבית הכנסת, את הענפים. זה היופי שלה, שמהם יוצא פירות. ואנחנו מתפללים עכשיו, זה היום המיוחד הזה של נידונים על פירות האילן, שיהיה לנו פירות טובים, ושוב, זה פירות גם בחינוך הילדים. האבא והאימא, אנחנו מביאים אותם להראות מי הפירות שלהם. אנחנו מתגאים בהם על ידי זה. רוצים להגיע לפירות משובחים, אנחנו נתגאה בהורים שלהם. ככה אנחנו גם מתייחסים לנושא הזה של אנחנו כולנו, מאבא לאבא, מדור לדור מקבלי התורה. אנחנו, הדורות העבירו לנו, ארזי הלבנות, אדירי התורה, כולם העבירו, אנחנו יושבים היום זוכים ללמוד תורה, להנות מזיו התורה, על ידי זה שבאמת הורינו והורי הורינו, הורישו לנו את התורה מאז מתן תורה. זה בחלק של חג השבועות. בט"ו בשבט שאנחנו באמת, מה נידון בט"ו בשבט? העצים, האילנות. אז אם אתה רוצה באמת לעמוד על האופי של העץ, אתה רוצה לבחון האם העץ, ואתה רוצה לשבח את האילן, לשבח את העץ, מה אתה עושה? תביא פירות ואתה תבחן את העץ על ידי הפירות. נניח על השולחן פירות מסוגים שונים, זה מה שאנחנו עושים בט"ו בשבט. אנחנו נברך, נברך שחיינו, ונשבח את האלוקים על הפירות המיוחדים שיביא. מי הביא אותם כביכול? הכל בא מאיתו התברך, אבל מי מביא אותם? האילנות. ולכן זה בדיוק האבא. אם אתה רוצה באמת לדאוג, נגיד את המילה, לדאוג לעצמך, הדאגה החזקה ביותר זה שאתה תדאג להמשכיות שלך. ויותר מזה, רואים את זה אצל אברהם אבינו. וגם הבן מול האבא. רואים את זה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו זוכה לכל מה שהוא זוכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו הרבה מאוד הבטחות. למען, כי ידעתי, למען מה? כי ידעתי, והייתי אומר, אברהם אבינו, למה מגיע לו את כל מה שמגיע לו? כי הוא היה איש של האמונה, הוא פרסם את האמונה בעולם. הוא זה שקם בבוקר ואמר, רגע, הנה, אלוקים קיים. הביא תחת כנפי השכינה, הביא גרים וגרים וגרים תחת כנפי השכינה. בטח מגיע לו הרבה הרבה שכר. אומרת התורה, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, כי ידעתי, למען יצווה את ביתו, את בניו ובני ביתו אחריו. הוא ימשיך הלאה את השרשרת, והוא ממשיך הלאה לילדים ולבני הבנים. זה מראה כמה אדם מאמין בזה, כשאדם מאמין בדבר עד הסוף, הוא מאמין בצורה הזאת שהוא יעביר לילדים שלו, ויותר מזה, אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מעניין. הייתי רב הרבה שנים בקהילה בווינה, באוסטריה, ובתוך בני הקהילה, פעם אחת מישהו ניגש אליי, בן תורה נכבד, ואמר לי שהוא רוצה לבחון בפני דבר מאוד מעניין שמטריד אותו הרבה זמן. והדבר הזה דרך אגב, אני מניח שאפשר לראות אותו בהרבה מקומות, פשוט שם זה היה קצת אולי בוטה. אותו בן תורה אמר לי, תראה, אני רואה פה בעל הבית, שהוא לא בן תורה מי יודע מה, בקושי קובע עיתים לתורה פעם בשבוע, מתפלל, מגיע, שומר שבת כמובן, שומר תורה מצוות כמו שקוראים לזה אצלנו, אבל בנושא של תורה, גם תומך תורה, בעל הבית עשיר גדול, תומך תורה לא בסדרי גודל גדולים, פה שם נותן, פה לשם, כמו שהוא עצמו למד בהם, בסדר, איך אומרים, סביר, נעים, בסדר גמור. אז הוא אומר לי, מעניין, ותראה שבניו וחתניו, כולם אברכים בני תורה מופלגים, ממש מופלגים. מה? איך זה מסתדר? כך שואל אותי אותו אחד. ולאול מעט זאת, לכן אמרתי, יש משהו קצת קיצוני, כי בעל הבית שהוא גם חבר טוב שלו, שהוא בעל הבית מוצלח מאוד, בן תורה, לא רק בעל, רוב היום לומד, והבנים שלו, לא מי יודע מה, דווקא הבנים חלשים ממנו. הוא אמר לי, איך זה יכול להיות? תסביר לי, זה לא עניין של הצליח בחינוך, לא הצליח בחינוך. הרי למעשה, אבא לא כל כך מחשיב את התורה, אני מדבר על אבא לבית הראשון, ותראה שיצאו לו בנים ובני בנים, בנים וחתנים ממש מופלגים בתורה, ואבא לבית השני שהרבה יותר משקיע בעצמו בתורה, ובאמת מחזיק את עצמו כבן תורה מופלג, הבנים שלו היו הרבה 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 יותר חלשים ממנו. למה זה? וביחד ככה קצת פתחנו, הסתכלנו, והגענו למסקנה מאוד מעניינת, ואני חושב שזה שייך מאוד מאוד לנושא של חג השבועות, של החינוך, שאנחנו מציגים את האילנות בשביל להתפלל על פירות האילן, אנחנו רוצים להתפלל שהפירות, שהחינוך הילדים שלנו יהיה הכי טוב שיש, זה הזמן הזה של חג השבועות. השאלה הרבה פעמים זה לא החיצוניות, איך שהוא נראה, ואפילו ודאי שאם הוא יותר יקבע איתים לתורה, זה יהיה יותר טוב. השאלה בפנימיות שלו הוא באמת, זה מראה כמה הוא אוהב תורה באמת. כי הילדים בסוף לא צריכים לראות על האבא רק מה שהוא עושה, אלא מבינים את הפנימיות שלו, מה באמת הוא רוצה. ואותו בעל הבית שהוא, כמו שאמרתי, לא מי יודע מה מבחינה חיצונית כמובן. ובאמת, אם התחלתי יותר לעקוב אחריו, כי ככה הגעתי למסקנה, וראיתי כמה אהבת תורה אמיתית יש לו. וכשבן אדם יש לו משהו אמיתי אצלו, הילדים שלו יקבלו את זה ממנו, הוא לא צריך לצעוק את זה בוקר, צהריים וערב לילדים, תעשו, תעשו, תעשו. הילד יקבל ממנו, כי הוא מבין מה באמת חשוב לאבא. וכן להפך, לפעמים בן אדם לומד הרבה לומד, אבל בסוף פתאום מרגישים את החשיבות. מישהו פעם נתן לי איזה הסבר קצת ככה קיצוני אולי. איך אפשר להראות לילד שאמת ושקר, נגיד, מול דברים ממוניים, זה לא כזה חשוב הדבר הממוני. וקורה אצל הרבה אנשים בבית. ילד הגיע הביתה ואמר לאבא ואמא, איפה היית? הוא אמר איזה משהו שזה לא בדיוק אמת. אז אבא עונה לו, לא, אתה לא אומר אמת, זה לא, פעם הבאה תגיד את האמת. ככה בצורה פשוטה ועדינה כזאת. ואחרי כמה דקות, האבא רואה שהילד עלה על הכיסא ונשבר איזשהו וזה מאוד יקרה. ואז האמא או אבא כועסים, מרימים צעקות, מה אתה עושה? אתה ככה וככה וככה וככה, וגומרים את העלל כמובן בצורה, גומרים את העלל להפוך. מה ילד מבין, הולך כל בני הבית, מה מבינים בסיטואציה שקרתה במשך כעשר דקות? שלהגיד שקר או לא בדיוק אמת, זה לא, בסדר, פעם הבאה תגיד אמת, לא קרה שום דבר. אבל היא נופל איזה וזה ונשברה וזה עולה כסף, וואו, זה באמת חמור מאוד. ולכן אני אומר, יכול להיות אותו בעל הבית, אותו ראש בית, אותו אב בית, שהוא בן תורה, היא לומד מבוקר עד ערב, אבל אם זה מה שהוא עושה, זה מראה לילד מה חשוב ומה פחות חשוב. מה טוב ומה לא טוב, זה מהפנימיות שלנו. אז אם אנחנו עכשיו נמצאים בערב חג השבועות, ממש בעיה, איך אומרים, בישורת האחרונה, למה ישורת האחרונה? כי היה לנו כבר 49 ימים של הכנה, כל מה שעברנו עם האירוע של מירון, לא היה קל לעשות את ההכנה הזאת לחג השבועות. אנחנו נמצאים עכשיו, איך אומרים, בישורת האחרונה, לנסות לחפש לעצמנו מה באמת חשוב לנו, ולפחות לשדר את זה. קודם כל, לסדר לעצמנו את סדרי החשיבויות בכל הדברים בעולם, ואז יהיה לנו קל לשדר את הדברים לילדים שלנו. מאזינים, מאזינות יקרים, אנחנו ממשיכים, מנסים ללמוד ביחד, להכין את עצמנו, ככה מכל מהמצב שאנחנו נמצאים בו, להכין את עצמנו, ואולי יש משהו אחד שהוא מאוד מאוד קשור אולי במצב שאנחנו נמצאים בו, לחג השבועות. ואולי ככה הכנה תהיה ביחד, במקביל, כמו שאומרים, עם כל הלחץ שאנחנו נמצאים בו, אין מה לעשות, זאת המציאות, ורוצים הרבה הרבה להתחזק באמונה. אנחנו קראנו בשבת את פרשת במדבר, שאנחנו מתחילים לעשות ספר, שכל הספר נקרא ספר במדבר. ובתחילת הפרשה, כשפרשת השבוע, כשהתחלנו וידבר השם אל משה במדבר סיני, והתחיל את כל הפקודים ואת כל הדגלים, אז שם המדרש אומר, מדוע התורה הייתה צריכה להדגיש במדבר סיני? אומר המדרש, התורה ניתנה באש, במים ובמדבר. למה? והמדרש מביא על אש פסוק, על אש שזה ניתנה באש בהר סיני, האש, מים, כמדומני המדרש מביא פסוק ממשלי, גם כן במים ניתנה תורה, ובמדבר, הנה כמו הפרשת שבוע, במדבר סיני, ספר במדבר, וידבר על השם אל משה במדבר סיני. ולמה אומר המדרש? בשביל להראות לנו, כשם שמים אש ומדבר נתון לכולם, ככה תורה ניתנה לכולם. מים, כל אדם יכול ללכת לים, לא יודע לאיפה, אפילו בכנרת, לא משנה, לשתות מים. מים זה דבר ששייך לכולם. אש גם כן, אין איזה בעלים לאש. ומדבר גם כן, אדם הולך במדבר, מדבר לא שייך לאף אחד. יש איזו טריטוריה מסוימת, אבל המדבר כמדבר הוא דבר ששייך לכולם, לכל העולם. המהר"ל כמדומני בבאר הגולה שואל, מדוע לא, התורה לא נתנה דוגמה אחת? הגמרא מביאה, או מדרש שמביא מים, אש ומדבר, כשם שהם נתונים לכולם, כך התורה ניתנה לכולם. למה התורה, למה המדרש מביא דוגמאות מים, אש ומדבר? תביא דוגמה אחת במדבר. אז המהר"ל מסביר, כמו שמעתי בבאר הגולה, הוא אומר שזה להסביר לנו את שלושת האפשרויות שיש בשמירת התורה, בקיום התורה, בלימוד התורה. וכמו שהמדרש אומר, יש מדרש אחר שאומר שיש שלושה דברים שמעכבים ומפריעים ללמוד תורה ולקיים מצוות. עשירות, עניות ויצר הרע. עשירות, אנחנו מבינים, אדם עשיר הוא עסוק מאוד, הוא תרוד, הרבה נכסים, הרבה דאגה, הוא מאוד מאוד תרוד. קשה לו ללמוד, קשה לו לקיים. מי שעני לעומת זאת גם כן אותו דבר. הוא עני, הוא חורים, קם בבוקר, לא, אין לו מה לאכול אותו יום, צריך כל הזמן לרוץ אחרי הפרנסה. זה גם בעיה אחת חמורה. והדבר השלישי הוא הכי חמור, יצר הרע זה שהוא גאון גדול, והוא פיקח מאוד ותופס אותנו בכל רגע ורגע בתאוות שהוא מייצר אצלנו, להפריע לנו ללמוד תורה, לקיים את המצוות. אומר המהר"ל, מים זה סמל של שפע, התורה ניתנה במים גם כשיש שפע, אפשר לנו ללמוד. אש זה היצר הרע, האש התאווה, והמדבר זה העניות. במדבר מה יש? בסך הכל, יש שם, בקושי מים יש שם הכל צחיח, זה מראה על סמל של עניות, גם בזמן של עניות אנחנו צריכים ללמוד תורה. אבל אני חשבתי לעצמי דבר נוסף, וזה שייך לזמן שאנחנו נמצאים בו, ואולי זה יכין אותנו ביחד לחג השבועות כמו שצריך. מדבר זה סמל, ואני מתייחס כרגע רק לנושא של המדבר, את פרשת השבוע שעברנו, ואנחנו יוצאים למסע בספר במדבר. במדבר זה סמל של מקום שהאמונה צריכה להתחזק, ואני אסביר. אדם נמצא בעיר, הוא תמיד יכול, הוא מרגיש לעצמו שאם יהיה לו איזו צרה מסוימת, או כשהוא נמצא באיזשהו בעיה, הוא מרגיש שיש שם הרבה אנשים שיעזרו לו. אם זה בעיה רפואית, הנה פה ממול יש מרפאה, אם זה בעיה כזאת, יש גמחים, יש פה, יש כל כך הרבה ארגוני חסד היום בכלל. באמת, שפע אדיר של ארגוני חסד, אדם שיש לו איזו בעיה מסוימת, אנשים מסביבתו יעזרו לו. במקום יישוב, ככה זה, זה העולם. לעומת זאת, אדם נמצא במדבר והוא נתקל לאיזושהי בעיה מסוימת. הדבר הכל כך מהיר שיקרה, זה שהוא יצטרך לישא תפילה לאלוקים. לפתוח את ידיו ולהגיד, בורא יתברך, תעזור לי. אין לי מי שיעזור לי. הוא מרגיש שאין משהו אחר, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. התורה ניתנה במדבר, היא רוצה להראות לנו, אנחנו בתקופה לא פשוטה. וכשעברנו את הקורונה, אז אנשים, לדעתי, התחזק אצלם האמונה. לא היה על מי לכעוס, לא היה את, אולי יש כאלה שהחליטו שהסינים בעולם העבירו את כל הקורונה, אבל זה לא היה רציני. אף אחד לא הבין שיש מישהו אשם. באמת גם לא היה הרבה פתרונות. אין, הבינו רק להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה הפתרונות. ואז מגיע איזשהו, הפעולות החבלניות שמגיעות מעזה, וכל מה שאנחנו חווים בשבוע האחרון לצערנו הרב, ואז אתה שומע כל מיני אנשים, כל אחד יש לו פתרון, כל אחד הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות, למה לא עושים כך וכך, והוא השם, וזה וזה וככה, כל אחד יש לו את השם הברור, יש לו את הפתרונות, אם הוא היה עכשיו רמטכ"ל, הוא היה מסדר את העניינים מיד, אז כמובן ההשתדלות, ואנחנו מתפללים ומחזקים את ידיהם של, של, של החיילים, של אלה שעוסקים את, את מלאכת הקודש, הבא להורגך השכם להורגו, אנחנו צריכים לטפל ולעקור את כל פעילות הטרור, אז זה לא שאלה, אנחנו רוצים להתפלל שתחזקנה ידיהם. אבל אנחנו צריכים להרגיש כמו שאנחנו במדבר. במדבר סיני, אין, אתה מסתכל לשמיים, הקדוש ברוך הוא זה שיעזור, יסייע, יציל ויסייע לנו. ויביא אותנו ליום הנפלא הזה, חג השבועות, יום מתן תורה. מתן תורה זה רוחניות, זה לא רק הגברים שבינינו שלומדים תורה, תורה זה הסמל של השפע הרוחני בעולם, אז גם הבנים והבנות שבינינו, זה יום של שפע גדול. אז כמו שאמרתי בחלק הראשון, צריך כל כך להיזהר, לעבור את היום הזה, חציו לכם, חציו להשם, לכם בוודאי, שפע של אוכל ושל גשמיות. כן, אצלנו, אצל עם ישראל, גשמיות זה חלק, אנחנו מצליחים לרומם את הגשמיות, לאכול את מאכלי החלב כמו שצריך, כל הסוגים, כל אחד, לפי איך שהוא עשה את זה, בטעם טוב. אבל לא לשכוח כמובן את החציו להשם, את הרוחניות, את התורה למי שלומד, ואת התפילות, את התפילות המיוחדות שיש לנו הזדמנות. זה יום הדין, יום שאנחנו מתפללים על פירות האילן, לא רק הפירות הגשמיים, אלא על הפירות שלנו, המעשים שלנו, ובנינו ובני בנינו. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר והמסור, לאורי כהן, לישי נוימן, לכל הצוות היקר של רדיו קול חי, לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה וחג שמח.